נכון. סביב מחנה שכינה יש מחנה לוויה. כלומר, הלוויים היו חונים מסביב, כתוב, סביב לאוהל מועד יוחנן. וסביב הלוויים היו חונים כל עם ישראל. שזה נקרא מחנה... מה? באופן טבעי? אנחנו מחנה ישראל. אומרת הגמרא במסכת זבחים. תניא, כשם שמחנה במדבר, כך מחנה בירושלים. גם בארץ ישראל, כאשר המקדש היה בירושלים, יש שלוש מחנות. מירושלים להר הבית, מחנה ישראל. מחנה ישראל שכתוב, למשל, שמצורע, צריך לצאת מחוץ למחנה, הכוונה היא מחוץ לעיר מוקפת חומה. באשדוד מותר לו להיות למצורע, הוא לא צריך לצאת מחוץ לעיר. בירושלים, הוא צריך לצאת מחוץ לירושלים העתיקה. כן, לא, אם הוא גר ברחביה או ברמות, אין בעיה. אבל אם הוא נמצא בירושלים המוקפת החומה, אז הוא בבעיה. אני לא נכנס כרגע למה בדיוק המקום שבו יש את קדושת עיר מוקפת חומה של ירושלים. כי... זו שאלה יפה. לגבי פורים למשל, ברור לנו שכרך וכל הסמוך לו, והנראה אם הוא נידון ככרך. ולכן כל שכונות ירושלים נוהגות לחגוג את פורים רק בתתוו. בעניין הזה של קדושת המחנה שצריך לשלח ממנו את המצורה, זה לא נאמר. אנחנו לא אומרים שכל השכונות כולם, יש הגדרה, יש בגמרא הגדרה, איך אם רוצים להוסיף על העיר, להוסיף, להרחיב את קדושת ירושלים, צריך להביא שני קורבנות תודה, שתי תודות, ועושים תהלוכה שלמה, ואין מרחיבים את העיר אלא על פי בית דין של 71, כך אומרת המשנה הראשונה במסכת סנהדרין. קיצור, זה מורכב, זה לא דבר שהוא פשוט. אבל איפה בכלל הייתה החומה של ירושלים העתיקה? הרי החומה, חומות ירושלים של היום, שאנחנו מתרפקים עליהן, ווואו, רואים את החומות, זה לא חומות כאלה עתיקות. זה לא מימי דוד ושלמה. מי בנה את חומות ירושלים שקיימות היום? הסולטן סולימן לפני 400 שנה, לא אורדוס לפני 2000 שנה. זה חדש, מה זה 400 שנה? במושגים של עם ישראל 400 שנה זה בקושי היסטוריה, זה אתמול. זה לא נחשב בכלל עתיק. בסדר, זה יותר עתיק מאשר הישיבה. הישיבה פה היא חדשה יחסית. אבל כן, זה נחשב, ודאי גם לא דבר עתיק, כזה עתיק, וגם ודאי לא חומת הסולטן סולימן בירושלים קובעת את מקום הקדושה. לא. למשל, עיר דוד, היית פעם בעיר דוד? זה מחוץ לחומה, נכון? עכשיו, שם ודאי, ודאי, אני יודע, ודאי, ככה אומרים, לפי הארכיאולוגים, לפי זה, משערים, ששם היה גר דוד המלך. דוד המלך גר בירושלים? החומה הקיפה את ביתו, את ארמונו של דוד המלך, בוודאי. מה, הוא יגור בחוץ והחומה לא תגן עליו? זה לא הגיוני. אז באמת, זה נושא רחב אחר, איפה בדיוק הייתה חומת ירושלים הקדומה בימי קדם. שיש לזה כל מיני השלכות בימינו. למשל, יצא לכם פעם להפריש תרומות ומעשרות? ודאי, זה כזה ודאי?
מה, ממשכורת שמרוויחים?
לא, מפירות.
גם פירות, מה?
יכול להיות שאתה רק קונה בסופר שמפרישים כבר, ואתה לא מפריש בעצמך.
לא, לפעמים יצא לנו לקטוף במקומות כאלה.
כן, אם יצא לכם לקטוף, יצא לכם. כולם יצא להם להפריש תרומות ומעשרות? מה? אתה כזה לא מעניין. זה לא בושה. אדם, אם הוא לא, אין לו גינה בבית ועצי פרי בבית, לא יצא לו לקטוף. כל בסדר, קנית בסופר, הכל טוב. לא חייב להפריש תרומות ומעשרות. אבל מי שיצא לו להפריש תרומות ומעשרות, אז יש קטע שמפרישים מעשר שני. יש מעשר ראשון, ובשנה השישית, כמו שאנחנו עכשיו, זה מעשר עני. אבל בשנה הראשונה, השנייה, אחרי השמיטה, לא משנה, לא נסבך את כולם עכשיו עם כל העניין, אבל בעיקרון, רוב השנים מפרישים מעשר ראשון, מעשר שני. מעשר ראשון מותר לאכול אותו. בעיקרון מעשר ראשון אמור להגיע ללוי. אבל כנסו את הלוויים, לא ניכנס כרגע לכל העניין. אנחנו לא נותנים את המעשר הראשון ללוויים. תרומה חייבים לזרוק לפח. יש חלק שאנחנו תמיד, כשמפרישים תרומות מעשרות, לוקחים קצת יותר מאחד ממאה, קצת יותר מאחוז, שזה שמים בשקית בצורה מסודרת, זורקים לפח. למה? כי זה בעצם החלק שהיה אמור להגיע לכהן. אם אני אוכל אותו, אני לא כהן, אז אני חייב קראת. אבל גם לכהן אסור לאכול אותו. למה? כי הוא טמא. אז את החלק הזה אני עוטף, זורק לפח, זה קצת יותר מאחוז. לא, זה לא הרבה. אם נגיד, יש לי עץ קלמנטינות בבית, וכתבתי 100 קלמנטינות, אז אחת גדולה אני צריך לתת ולזרוק לפח. לא נורא. הבעיה היא שמעשר שני. מעשר שני זה עשירית, זה 10%. ואת זה אני בעיקרון צריך להביא לירושלים ולאכול את זה בטהרה. ואני כמובן לא יכול לאכול את זה בירושלים בטהרה, כי אין לו טהור. ולכן, מה שעושים, יודעים מה עושים? מה עושים במעשר שני? מחללים אותו על פרוטה ממטבע. כלומר, מחללים, הכוונה היא, את הקדושה שבפירות, מעבירים למטבע, והפירות יוצאים לחולין. הם היו פירות קדושים בקדושת מעשר שני, עכשיו הופכים להיות חולין. כשאת אומר החתיכה של הפרי, מה אתה מתכוון?
מה
שהפרשתי. יש את הקצת יותר מאחוז שהפרשתי. זה תרומה.
זה
קדוש בקדושת תרומה. אבל זה לא מספיק. יש עוד 10% שאני אומר, הרי זה מעשר שני. וההגדרה של מעשר שני, זה לא שאת כהן צריך לאכול את זה. יהודים, כל יהודי יכול לאכול את זה, אבל בתנאי שהוא טהור ובירושלים. אז מה שעושים, זה מעבר לפרי שהפרשתי, או החתיכה של פרי שהפרשתי וזרקתי לפח, אני לוקח עוד מטבע, ואומר, הרי כל המעשר שני הזה מחולל על פרוטה ממטבע הזה. ואז המטבע הזה הופך להיות קדוש, אסור להשתמש בו? לא. כבר נסחפנו לנושא שלא התכננתי לדבר עליו, אבל זה נושא חשוב הזה, והוא גם... כן מגיעים לזה בסוף, אם הפרשתם פעם תרומות ומעשרות, זה קורה מדי פעם וזה חשוב להכיר. אז אני כן ארחיב על זה טיפה. בעיקרון, אסור להשתמש בזה לכלום, חוץ מאשר לאכול את זה בטהרה בירושלים. וזה אני לא יכול לעשות. אז מה אני אמור לעשות? בעיקרון, אני אמור להשמיד את המטבע הזה. אני לא צריך להשמיד אותו מיד, כי אני יכול, אני מחלל, אני מעביר את הקדושה, אני פודה את קדושת, נגיד, יש לי פה, אפילו נניח, אני חקלאי, ואני מגדל ענבים, ויש לי טון ענבים בקרם. אז כמה זה עשירית מטון ענבים? כמה זה טון?
100 קילו.
טון זה 1,000 קילו, אז עשירית זה 100 קילו, נכון? אז עשירית זה 100 קילו. אני לוקח 100 קילו ענבים, זה חתיכת... זה הרבה, זה גם הרבה כסף. כן, קילו ענבים עולה היום 20 שקל. מה שהיה היום כבר פחות, 10 שקלים. לא משנה, 100 קילו זה גם הרבה כסף וגם הרבה ענבים. אני יכול לפדות את כולם על מטבע אחד. אפילו לא על מטבע, על פרוטה מתוך המטבע. פרוטה, כוונה היא משקל של שעורה, כסף, כסף טהור, שזה שווה היום בערך 20 אגורות. אז אם אני לוקח מטבע של שקל, אני יכול לא רק פעם אחת, אלא גם אם אחר כך אני מגדל לא רק ענבים, מגדל גם נקטרינות. ויש לי גם טון נקטרינות. אני יכול גם את כל העשירית, 100 קילו נקטרינות, שאני צריך לאכול לי בירושלים וטהרה, אני גם מחלל על פרוטה מתוך המטבע.
לא על אותה פרוטה.
לא על אותה פרוטה, אבל על פרוטה אחרת מאותו מטבע. במטבע של שקל יש לי בערך 5 פרוטות. כי זה בערך 20 אגורות. אז אני אעשה על בדיוק, לפעמים זה טיפה יותר מ-20 אגורות. ערך הכסף משתנה מיום ליום. כמו שערך הדולר משתנה מיום ליום. אתם יודעים את זה, נכון? שבנק ישראל מוציא כל יום כמה היום שווה דולר. וכמה היום שווה לירה סטרלינג, וכמה ין יפני, וכמה גרם כסף. אז לפי זה, זה משתנה מיום ליום. לפי זה, דרך אגב, גם מחצית השקל, נתתי השנה זכר למחצית השקל בחודש אדר. יש דבר כזה, מכירים? אז אתם יודעים כמה נותנים?
25.
סביבות ה-20 כזה, 25, לפי מה זה נקבע? זה נקבע לפי... לפי ערך הכסף. מחצית השקל זה משקל מסוים. משקל של כסף טהור. אז שוב, אם פרוטה זה 20 אגורות, אז מחצית השקל, זה יוצא בערך 20 שקל. ואם זה 25, אז זה יוצא בערך 25 אגורות פרוטה. קיצור, זה... מחשבים את זה לפי זה. הבעיה היא, כן, אם אני לוקח מטבע של 10 שקלים, רק על מטבעות אפשר לפדות, אי אפשר לעשות את זה על שטר, רק על מטבעות. ונגיד אני לוקח מטבע של 10 שקלים, אני יכול 50 פעם לחלל עליו, לפדות עליו את המעשר שני. אלא מה? פעם בשלוש שנים יש מצווה שלא יישאר אצלך בבית מעשרות. עכשיו, כרגע המטבע הזה קדוש בקדושת מעשרות. ואסור שישאר, פעם בשלוש שנים יש מצוות ביאור מעשרות, זה בשנה השלישית ובשנה השישית, שלפני השמיטה, גם השנה הזה יהיה. עושים את זה בפועל בערב פסח של שנה הבאה, כי בעצם הפירות של השנה אנחנו עדיין מעשרים ועדיין אוכלים, ובפסח שנה הבאה כבר לא יהיה יותר פירות מהשנה. ולכן עושים את זה בערב פסח של שנה הבאה, ביאור מעשרות. בעצם מנקים את הבית שלא יהיה בכלל מעשרות, אם נשאר משהו משמידים אותו, ואומרים נוסח של ביאור מעשרות, ביארתי הקודש מן הבית וגם לתתי וללוי, להגיר להתאם ולמנה. טוב, מה אני עושה עם המטבע הזה? מטבע שפדיתי עליו כמה פעמים, מעשר שני, עכשיו יש בו נגיד מטבע של 5 שקלים, ופדיתי עליו איזה 10 פעמים, אז יש בו כבר כמה 10 פרוטות שהן קדושות בקדושת מעשר שני. אז בעיקרון אני אמור להשמיד אותו. הבעיה היא שלהשמיד, איך אני יכול להשמיד מטבע? שרוף. אני יכול בעיקרון גם לקחת פטיש ואיזמל ולדפוק עליו. הבעיה היא שזו אווירה פלילית. על פי חוק, אסור להשמיד מטבעות.
נידה.
נידה. זה שאלה פעם נידה, אבל בכל פנים מה שפתרון אחר במקום זה, זה פשוט מאוד. נכון, כמו שפדינו והעברנו את הקדושה מהפירות לכסף, אפשר להעביר חזרה. אפשר להעביר את כל מה שפדיתי על הכסף, כל הקדושה שבמטבע הזה, אני אומר, הרי זה מחולל על כפית סוכר. לא יודע אם כפית, זה צריך להיות שווה פרוטה. כמה סוכר שיהיה שווה 20 אגורות. תעשו חשבון. איך אני יכול לפדות 100 קילו ענבים על פרוטה אחת? כי רבנן תקנו שמכיוון שאנחנו לא יכולים ממילא לאכול את זה בתערה בירושלים, אז בלית ברירה, אין ברירה, אז אנחנו פשוט נפדה את זה על פרוטה אחת. אי אפשר לפדות על סוכר. כתוב בפסוק, וצרת כסף בידיך, זה חייב להיות כסף מטבע עם צורה. ואז את זה אתה יכול לפדות, ואחר כך כתוב, נתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך. התורה ממש מדריכה אותך, את הפירות אתה חייב לפדות על כסף. את הכסף על אוכל. לכן אתה יכול את הכסף הזה לפדות על סוכר, ואת הסוכר אפשר להשמיד. תרבב אותו בתוך כוס מים, את המים האלה תשפוך לכיור, זהו. בסדר? זה, עכשיו, למה הזכרתי את כל זה? כי כתוב בתורה, למה מלכתחילה התורה מאפשרת לך לפדות את זה על כסף? למה לא שתביא את הפירות לירושלים, תאכל אותם בתערה בירושלים? התשובה היא, כי ירחק ממך הדרך, יכבד מסעיתו, לא תוכל, זה כבד. איך יש לך טון ענבים, אז איך אני אקח עכשיו 100 קילו ענבים? מאיך אני אסחב את זה? לירושלים. אז לכן, אומרת התורה, תפדה את זה על כסף, ואחר כך תבוא עם הכסף לירושלים, כסף יותר קל לסחוב את הכסף, תביא לירושלים. אבל אם אתה כבר בירושלים, אסור לך לפדות. ולכן, מזה הגעתי לכל העניין, יש לי חבר שגר בעיר דוד. ובחצר, יש לו עץ לימון. הוא חייב, כל פעם, לקחת עשירית מהפירות, עשירית, ולזרוק. כי הוא לא יכול, כמובן, כמו כולנו, הוא חייב לתת קצת יותר מאחוז, שזה תרומה, שזה אמור להיות לך לכהן, אבל זה הולך לפח. בנוסף, עוד 10% הולכים לפח. למה? כי הוא כבר נמצא בתוך ירושלים העתיקה. הוא לא גר בתוך החומות. בעיקרון, גם מי שגר ברובע היהודי, זה גם ככה. אבל שם אין הרבה שיש להם עצי פרי בתוך הרובע, זה מקום כזה די צפוף. יש, אבל אין הרבה. אבל בעיר דוד זה מקום פתוח, יש יותר עצי פרי, ומי שגר שם ויש לו עץ פרי, אז זה האזור של מחנה ישראל, של ירושלים העתיקה, שאסור לפדות פה את הפירות על כסף, אלא אתה חייב לאכול אותם בטהרה, ואם אתה לא טהור אז תשמיד אותם. בסדר, כל זה היה בסוגריים. עכשיו נחזור לענייננו. אבל אני בכל זאת, זה לקח לנו הרבה זמן, אבל זה חשוב. למה זה חשוב? כי אם יוצא לכם להפריש תרומות ומסורת מדי פעם, אפילו פעם ב, אז תדעו, יש נוסח, וזה לא מספיק אפילו להגיד את הנוסח. אתה צריך לדעת שאתה מפריש, שאתה מחלל את זה על פרוטה ממטבע, צריך לשלח את המטבע, צריך לדעת מה לעשות איתו. אני אגיד בסוגריים, אני פעם היה לי, באופן קבוע, היה לי בבית, מטבע שהייתי מחלל עליו את המסר שני. עד שפעם אחת חיפשתי אותו כדי לעשות ביאור מעשרות, ולא מצאתי אותו. בכוונה, שמתי אותו בתוך מעטפה, כתבתי עליה קדושת מעשר שני, שלא יתבלבלו, שלא יקחו, אני אחפש את המעטפה, היא הייתה במגירה של הגרביים שלי, סליחה שאני ככה זה. שם זה מקום שרק אני נוגע, אף אחד לא זה. אני שואל את כל המשפחה, מה זה? מי ראה? איפה? זה היה פה מעטפה, זה חשוב, זה קריטי, זה דאורייתא. מה מתברר? חיפשו כסף מזומן, אני יודע מה, לקנות לחם בבוקר לקראת, ללכת לבית ספר, היו לחוצים. ואחד הילדים, ראה פעם ששמתי שם כסף. אז אמר, הנה, זה מטבע של אבא, זה בסדר? הוא אומר לאמא. אז אמא אומרת, כן, אם זה של אבא, סבבה. עכשיו, זה בסדר, זה בשוגג, זה, אבל לקחתי את זה קשה. אז מאז, כבר הרבה שנים, מה שאני עושה, אני עושה הסכם, יש למשל, מכון התורה והארץ, שמעתם עליו? מכון התורה והארץ זה מכון שעוסק במצוות התלויות בארץ, ובעיקרון הוקם בגוש קטיף, יבנה ויקונן ונראה ממנו.
נכון,
אז זה הוקם בגוש קטיף ועבר לשווה דרום, נכון? ואחד השירותים שהם נותנים לאנשים, הם שומרים בשבילך מטבע, שהוא שמור אצלם. ואז כשאני אומר את הנוסח, אני לא צריך שיהיה לי מטבע בבית. אני אומר, זה מחולל על פרוטה ממטבע, לפי ההסכם שלי עם מכון התורה והארץ. ואז אני יודע שאני לא מסתבך אם יש מישהו שהוא אחראי וזה אצלם במכון. הם שמים בשבילי, אני לא צריך ללכת אליהם לשים. כן. אני גם משלם על זה. תן להם איזו תרומה פעם בשנה, וזה כאילו ה... נכון. כמה פעמים אתה מעשר שני בשנה? כן, בעיקרון, גם אם יש לך מטבע של 5 שקלים, ופדית עליו כבר 15 פעם, אתה יכול עכשיו את כל המטבע הזה לפדות על פרוטה אחת ממטבע אחר. ואז זה מתאפס, כן. זה מתאפס, עכשיו אתה יכול עוד פעם לפדות כמה פעמים שאתה רוצה. אז אם יש לך 2 מטבעות, אתה יכול אינסוף פעמים. אבל ממילא, אחרי 3 שנים, אתה צריך להשמיד קצת סוכר. בסדר? אז הם עושים לי את כל הדברים, אני לא צריך להסתבך, זה... בסדר, לא משנה, זה גם אפשרות. נחזור לענייננו. אז אמרנו, כל זה הגענו מזה, שהיו משלחים את התמאים, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמא לנפש. וחזל עומדים שהמצורע משולח חוץ ל3 מחנות, הוא צריך לשבת מחוץ למחנה ישראל, מחוץ לחומה, ושם בדד מושבו, תמא תמא יקרא. זב צריך להיות מחוץ למחנה לוויה, מחוץ למחנה הלוויים מותר לו להיות בתוך העיר, אבל אסור לו להיות בתוך מחנה לוויה, ותמא לנפש, תמא מת, אסור לו להיכנס למחנה שכינה, לאוהל מועד. אז זה היה במדבר, מה בירושלים? אז אומרת הגמרא בזבחים, כשם שמחנה במדבר, כך מחנה בירושלים. מירושלים להר הבית, מחנה ישראל. כל העיר ירושלים זה מחנה ישראל. הר הבית, מהר הבית, לשער ניקנור, מחנה לוויה. מכאן ואילך מחנה שכינה. כלומר, שער ניקנור היה בעצם לפנים מעזרת נשים. אני שנייה אצייר פה. הר הבית כולו, זה משהו הרבה יותר גדול. כן, הר הבית הוא ענק. אנחנו, כשאנחנו עומדים בכותל המערבי, אנחנו עומדים פה. כן, זה חלק קטן שאנחנו רואים אותו מתוך הר הבית. אבל על הר הבית היה את בית המקדש עצמו. בית המקדש היה בעצם סוג של שני ריבועים. החלק הזה נקרא עזרת נשים. למה? זה נכון, אבל זה לא רק בגלל שהיה מקום לנשים, אלא בגלל שלנשים מותר להיכנס רק עד פה. גם גברים היו פה. היה פה בדרך, אז אתה צודק, בבית שני עשו הפרדה ועשו...
זה גם כהנו...
לא משנה, ישראלים כהנים לא משנה. עד פה מותר לנשים להיכנס. וכמה לגברים מותר להיכנס? עוד 11 אמה. כמה זה 11 אמה? 5.5 מטר. כן, זה לא עוד הרבה. זה עוד רצועה קטנה שמותר לישראלים להיכנס. בדרך כלל גברים לא היו רק ברצועה הקטנה הזאת. היה פה בתוך העזרת נשים, היה מקום לגברים למטה, נשים למעלה, אבל בעיקרון עד פה מותר לנשים להיכנס. גברים מותר עוד טיפה. כאן היה 4 לשכות. זה בתים כאלו שהיה להם כל מיני תפקידים. ובחלק הזה של פה היה שער ניקנור. אלה 15 המעלות המובילות מעזרת נשים אל העזרה. החלק הזה נקרא העזרה. לא, מה שאנחנו רואים היום, כל זה לא קיים היום. בית המקדש, אני ממש לא רוצה לצייר אותך, אבל בית המקדש חרב. לא, הבנתי מה אתה מתכוון, מה שרואים בתמונה. כן, מה שאנחנו, לא, אנחנו לא, כל זה רק חומה, מה שציירתי. פה בתוך זה, בתוך הריבוע הפנימי, אז היה בית בצורת T כזה, שזה השער הגדול שאנחנו רואים בתמונה, הוא נמצא פה, השער הגדול. מאיפה? כשנבוא לבית המקדש? כן, אז אנחנו יכולים, היו בכוונה מכוונים את זה כך, שגם מי שנמצא בעזרת נשים, אז דרך שער ניקנור יכול לראות, אפילו היו פותחים את המחיצה פה בפנים, כן, אחד התפקידים של הלוויים, היה לוויים שהיו משוררים, כלומר שרים ומנגנים, והיה לוויים שהיו שוערים. כלומר, תפקידם בבוקר לפתוח את הדלתות, בערב לסגור אותם. זה תלוי גם בגיל,
50.
אבל זה תלוי גם בכישרון. למשל, ראש הישיבה שלכם, הרב דוד גבריאלי הוא לוי, כמו שאתם בוודאי יודעים, והוא גם נכן בכל ערב במיוחד. שגם זה אני מקווה שאתם יודעים. לא יודע, אני ככה, זה דעתי. ולכן, עזרת השם, טוב, הוא כבר עבר את גיל 50, אז כנראה לא... זה בעיה שגם אם אני מדבר את המקדש, אז לא יודע אם ייקחו אותו לשורר. אבל בעיקרון, יש לוויים שהם לא כאלה זמירים. אז מי שהוא אין לו כל זמיר, אז גם בגיל צעיר הוא... ואם הוא לא מוכשר בנגינה? אז יש גם שוערים. על כל פנים, זה התפקיד שלהם. בשלושת הרגלים, היו פותחים את כל השערים. את שער ניקנור, את שער האולם, את שער ההיכל, פה היה עוד שער, וגם את הפרוכת שהייתה מבדילה בין הקודש לבין קודש הקודשים. הכל היו פותחים, והיו מסתכלים על הקרובים שנמצאים על הארון בתוך קודש הקודשים. על כל פנים, פה עוד היה כמובן את המזבח והכבש, הכיור פה, לא משנה, כל הדברים של בית המקדש. למה הזכרנו את זה? כן. מה זה מחנה שכינה? מחנה שכינה זה רק הריבוע הזה. הריבוע הזה הוא נקרא מחנה שכינה. בסדר? המשמעות היא, מצורע צריך לצאת מחוץ לעיר העתיקה של ירושלים. אין לנו היום מצורעים. זב, אסור לו בכלל להיכנס להר הבית. כי הר הבית כולו נחשב מחנה לוויה. תמי מת, אבל גם זב אין לנו היום. אין זבים. תמי מת, זה אדם שנגע במת, או נטמע ממישהו שנגע במת, והוא אסור לו להיכנס רק לחלק הזה של העזרה. ולהר הבית מותר לו להיכנס. ולכן מעיקר הדין, אין מחלוקת על זה, שמעיקר הדין מותר לתמי מת להיכנס להר הבית. ולכן מותר היום מעיקר הדין להיכנס להר הבית. אז למה בכל זאת רבנים אוסרים להיכנס להר הבית? אז קודם כל יש חשש. שאלה יפה. נגעתם בשתי נקודות חשובות. אחת, זה שאם אנחנו נתיר לעלות להר הבית, אז יכול להיות שאנחנו נגיד בדיוק איפה מותר ואיפה אסור להיכנס, אבל בפועל, האם כל עם ישראל שומע לנו בתור רבנים? לא כולם שומעים לנו. בדיוק, זה סוג של גזרה. שאם אנחנו נאסור, אם אנחנו נתיר להיכנס לאיפה שמותר, בסוף אנשים ייכנסו גם לאיפה שאסור, ואיפה שאסור, זה איסור קרת. איסור חמור במיוחד. עכשיו, אתה צודק שגם, זה כבר בעיה אחרת, אבל לפני שנגיע לבעיה הזאת, אתה אמרת דבר נוסף. רגע, איפה זה בדיוק קודש הקודשים? איפה בדיוק הקטע הזה של העזרה, שאליו אסור להיכנס? אם אני יודע איפה בדיוק קודש הקודשים, אני יודע גם איפה העזרה, איפה גבולות העזרה שאסור להיכנס אליהן. אגב, זה לא רק העזרה, אלא, באו, יש מחלוקת עם זה דרבנן דאורייתא, אבל יש מה שנקרא חל. חל היה בסביב העזרה, היה סורג. הסורג זה בעצם סוג של חומה קטנה, שזה בעצם הסורג מתווה את הגבול של החל. כתוב, ויעבל חל וחומה יחדיו ומללו. חל זה בעצם התחום סביב העזרה, שגם אליו לא נכנסים. אגב, גם לגויים, מעיקר הדין, מותר להיכנס עד החל. וגם ליהודים תמי מתים. בעיקרון, אנחנו, כמו גויים היום, שמותר לנו להיכנס עד החל. דבר מעניין, ש... יוספוס פלביוס למשל מספר שהרומאים הרשו לעם ישראל לא רק להציב שלטים ביוונית ורומית שאסור להיכנס מפה והלאה, אלא הרשו להם גם להוציא להורג מי שיעבור את הגבול. דבר מדהים שהרומאים הבינו שיש פה פולחן דתי וזכותם של היהודים שיהיה להם מקום, לא, אולי לא כל התקופות, אבל היה תקופות כאלה, ככה מספר יוספוס פלביוס, יוסף בן מתתיהו, שהיה תקופות כאלה שהרומאים הרשו ליהודים להציב שלטים כאלה, וגם הרשו להם להוציא להורג את מי שעבר את הגבול. יהודים וגויים. גם אם גוי עובר את הגבול, מותר ליהודים להוציא אותו להורג. אז אמנם, יוסף בן מתתיהו, אנחנו לא מאמינים לכל מה שהוא אומר בעיניים עצומות. למה? מי זה בכלל יוסף בן מתתיהו? מה אתם יודעים עליו? הוא היה היסטוריון בתקופת החורבן. הוא היה אחד היהודים, יהודי, יוסף בן מתתיהו. היה אחד המנהיגים של המרד בגליל. הוא היה ביודפת. היה המפקד, המבצר ביודפת. אבל לאחר שהרומאים כבשו את יודפת, הייתה שם גם כנראה איזו התרחשות של התאבדות המונית כמו במצדה. על מצדה שמעתם, נכון, שהרגו אחד את השני כדי התאבדו? אז גם ביודפת זה כך היה, אבל יוסף בן מתתיהו שהיה מפקד לא התאבד, והוא נשאר אחרון, נפל בשבי של הרומאים, והפך להיות היסטוריון החצר של הקיסר הרומאי. עכשיו זה גם סוג של בגידה, כי אתה מפקד, אחד מפקדי המרד, ואתה פתאום נוטש והופך להיות מלחך פנחה, משתף פעולה עם האויבים שהולכים לכבוש את הארץ ולהחריב את המקדש. וגם בספריו הוא הרבה פעמים משבח את הרומאים. בסוף הוא נמצא במחנה של הקיסר הרומאי, הוא לא יכול באמת להעביר ביקורת. זה לא היה אז חופש הביטוי ועיתונאות חופשית ואמיצה. זה לא היה בדיוק ככה. זה היה, אתה כותב מה שהקיסר רוצה שאתה תכתוב. אז לכן זה באמת היה נושא מורכב. ואנחנו לא מאמינים אוטומטית לכל מה שהוא אמר. אבל הוא אמר שהרומאים נתנו רשות כזאת, ואחרי הרבה מאוד שנים מצאו שני שלטים כאלה. שלטים ביוונית וברומית. אחד מהם נמצא שבור במוזיאון ישראל בירושלים. השני נמצא במוזיאון לארכיאולוגיה של איסטנבול. איך זה הגיע לאיסטנבול? איזה מדינה זה איסטנבול? טורקיה. איך זה הגיע לטורקיה? מה? כן, הטורקים שלטו פה בזמן האימפריה העות'מאנית, והם מצאו את זה ולקחו את זה. אז היה כתובת כזאת, וכאמור, יש עד היום שתי כתובות כאלה שנמצאו, שזה מחזק מאוד את האמירה של יוסף בן מתתיהו, שאכן כך זה היה, וזה אבן כזאת שכתוב עליה ביוונית, איש נוכרי לא ייכנס לפנים מן המחיצה המקיפה את המקדש ולחצר המוקפה. החצר המוקפה זה החל עם הסורג שמקיף אותו. ומי שיתפס יתחייב בנפשו ודינו למיטה. עכשיו, אחד כאמור מצאו אותו מזמן, בזמן הטורקים בשנת 1871. מצא פה איזה ארכיאולוג מצא את זה. את האבן השנייה מצאו ב-1935, קצת לפני הקמת המדינה, בזמן סלילת כביש בירושלים. מצאו פתאום אבן שבורה עם אותיות עתיקות כאלה. אז הביאו את זה, שומרים את זה במוזיאון ישראל בירושלים. על כל פנים, זהו מחנה שכינה. אז אתה אומר נכון, אנחנו יודעים שלשם אסור להיכנס, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק איפה זה. איפה בדיוק האזור שאסור להיכנס? בעיה שלישית זה שאסור לבוא בכלל להר הבית, מה שנקרא ביאה ריקנית. כלומר, אסור לבוא סתם. אתם מכירים את זה? שאם נגיד נכנסת לבית המדרש רק בשביל לקרוא למישהו. זה אסור. ואם אתה בכל זאת צריך לקרוא למישהו במדרש, מה תעשה? נכון, תשב, תגיד איזה משהו, תגיד משנה, תגיד פרק תהילים, תגיד פסוק. שאתה לא נכנס סתם. ולכן אסור גם להיכנס סתם להר הבית. על אחת כמה וכמה, כן, הרמב״ם מביא את זה.
אסור להתפלל גם.
אז זה נכון, זה לא נכון. על פי חוק, מותר ליהודים להתפלל בהר הבית. הפוך, בגץ פסק, בגץ, השמאלני הרשע, במרכאות, פסק, או לא במרכאות, לא משנה כל אחד יגיד, פסק שמותר ליהודים להתפלל בהר הבית. לא יכול להיות שאוסרים על יהודים, זה חופש פולחן, זה אחד מהיסודות של הדמוקרטיה. אלא מה? בפועל, בתקופות ארוכות מאוד, המשטרה לא אישרה ליהודים, לא אפשרה. בפועל לא אפשרה. ומי שניסה להתפלל או אמר, מלמל כל מיני מילים, ישר עצרו אותו עד תום ההליכים, וישר הוציאו לו צו הרחקה מהרבה, נגד הפסיקה של בגץ.
המשטרה נגד החוק?
כן, כן. עובדה. למה? מתוך טענה שזה, אמנם החוק הוא ככה, אבל אנחנו לא רוצים עכשיו לפתוח מלחמת עולם שלישית. אז יש חוק, אבל אני גם בתור שוטר ממונה על הסדר הציבורי ועל שמירת החיים של כל האזרחים פה במדינה, ולכן אני נאלץ לעשות את זה.
זאת אומרת שממילה הכניסה שלי סתמית, אני לא יכול להתפלל שם.
בדיוק. עכשיו, היום כן מאפשרים ליהודים להתפלל להר הבית. זה די בשושו. לא עושים איזה פרסיה כדי לא להקים עלינו את כל הערבים, את כל היהודים שמתנגדים לזה וכן הלאה, אבל בפועל מאפשרים היום ליהודים להתפלל בהר הבית. לא. מה? לא. אתה צודק שהאידיאלי זה קורבן, אבל למשל, הרמב״ם כותב בפירוש המשניות, הוא כותב, לא יעשינו קפנדריה או קפנדריה, אז הוא אומר, אסור להיכנס לכתחילה לאותו ההר הנכבד, להר הבית, אלא לאיזה עניין מענייני העבודה. עכשיו אפשר להבין, מענייני העבודה זה קורבן. אבל בהלכה, בהלכות בית הבחירה, אז הוא כותב, לא ייכנס לו, אלא לדבר מצווה. זאת אומרת, כל דבר מצווה. ויש כאלה שגורסים גם בפירור המשניות של הרמב״ם, לעניין מענייני התפילה והעבודה. זאת אומרת, מותר, גם מצווה, התפילה זה מצווה, מותר להתפלל, מותר בעיקרון להיכנס להר הבית בשביל להתפלל. אלא מה? אם אנחנו הרבנים נתיר להיכנס להר הבית, אז שוב, בעיה אחת, אנשים עלולים להיכנס גם למקום שאסור. בעיה שנייה, אנחנו עצמנו לא בטוח שאנחנו יודעים בדיוק איפה מותר ואיפה אסור. בעיה שלישית, שרק למי שמתפלל מותר להיכנס. אז יש תקופות שאסור להתפלל. וגם, אבל אם אנחנו נתיר, יבואו מלא יהודים. גם כאלה שסתם יבואו בתור תיירות ולא בשביל להתפלל. עדיף שנגיד שאסור בכלל להיכנס להר הבית. נכון. אז בעיקרון, חשבתי שנספיק לדבר על יותר דברים היום, אבל אנחנו נמשיך בזה בעזרת השם שבוע הבא. שבוע הבא זה השיעור האחרון שלנו לפני שבת, נכון? אני צודק? אז נמשיך בזה בעזרת השם שבוע הבא. נביא גם קצת מפות, נראה את הדעות השונות, איפה זה קודש הקודשים, וממילא איפה זה שטח העזרה שאסור להיכנס. ונפרט יותר גם מה הדעות השונות, מי אומר ככה ומי הרבנים שאומרים ככה, ומה השיקולים שמביאים, ומה אומרים אלה שכן נכנסים להר הבית. אני אף פעם לא עליתי להר הבית, אבל שוב, כאמור, אין ויכוח על זה. שמעיקר הדין מותר להיכנס עד החל. החל כאמור זה החצר מהסורג ולפנים. אבל איפה בדיוק העזרה וממילא איפה החל וזה, על זה יש דיונים. אז עד כאן להיום. יזכו וימצאו. בדרך כלל מי שעולה